אז שוב ברוכים הבאים לפודקאסט של טובי פולק, ככה הוא נקרא כרגע, על כינויים ושמות נחשוב ונתייעץ בהמשך. בכל אופן, זה הפודקאסט וזה הפרק שאני מקליט היום, והפרק הזה הוא פרק אקטואלי. הוא אקטואלי כי אני מקליט אותו כרגע בשעות ספורות לפני שאמורה להתקיים הפגישה הראשונה בין ראש ממשלת ישראל הנכנס, נפתלי בנט, לנשיא ארצות הברית החדש יחסית, כן, חצי שנה, ג'ו ביידן. זו פגישה חשובה כי בעצם זו פגישה ראשונה של ראש ממשלה בישראל, ונפתלי בנט הוא ראש ממשלת ישראל, למרות שכל מיני מתנגדים מעדיפים לכנות אותו בכינויים אחרים, הוא ראש הממשלה וככה צריך להתייחס אליו. הוא הולך להיפגש עם נשיא ארצות הברית כאשר בעצם זו פגישה ראשונה של ראש ממשלה שאינו בנימין נתניהו, מזה 12 שנה ברציפות ו-25 שנה במצטבר, וזה חשוב. הסיפור של הפגישה הזאת בגדול היא הסיפור האיראני, מעבר להיכרות בין שני אנשים שנכנסו לתפקידם, לא כל כך מכירים זה את זה, נפתלי בנט מגיע עם מעט מאוד ניסיון מדיני, אולי בכלל לא, ג'ו ביידן הוא אולי בכיר המנוסים בתחום הפוליטי והמדיני בעולם היום, אוקיי. נוציא מהכלל הזה את נתניהו, ועיקר הפגישה תהיה מעבר להיכרות והכל, הנושא האיראני. ישראל לא אוהבת את הרעיון של, שמנסה לקדם הממשל האמריקאי לחזור למתווה ההסכם מול איראן. ארצות הברית עושה מאמצים כן לחזור למתווה הזה, מעניין יהיה לראות איך הדיון הזה יתנהל. לצורך הדיון כאן, אני משוחח עם ערן עציון, שכתב בנושא הזה מאמר מעניין בזירת הבלוגים של זמן ישראל. ערן עציון הוא יזם מדיני ופוליטי, דיפלומט בכיר לשעבר, הוא כיהן כסגן ראש המועצה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה, וגם היה ראש התכנון המדיני במשרד החוץ. המאמר שהוא פרסם בזמן ישראל, מאמר שפורסם אתמול, מדבר על האתגר הגדול של בנט. עם כל חוסר הניסיון המדיני שלו והעובדה שהוא ראש ממשלה חדש, שמנהל ממשלה שהיא מאוד בעייתית במובן הפוליטי הפנימי, האתגר הגדול של בנט יהיה לשכנע את ביידן והצוות שלו שהוא באמת ראש ממשלת שינוי. וזה לא יהיה פשוט כי כאמור הוא בא עם ניסיון מאוד מוגבל ועם הרבה מאוד לחצים מכל מיני כיוונים. בנט מן הסתם מתנגד לחידוש הסכם הגרעין והוא יתקל בגישה שונה לחלוטין מול האמריקאים. הוא גם נגד התקדמות בזירה הפלסטינית. הוא בראיון שהוא פרסם ממש לקראת הביקור בניו יורק טיימס, ראיון שהוא ערך, הוא אמר שבעצם אין כרגע שום התכנות לא להסכם שלום מול הפלסטינים, אבל מצד שני גם לא לסיפוח. זאת אומרת, הוא התחייב שלא יהיה סיפוח, למרות שהוא היה מנכ"ל מועצת יש"ע, והוא בעד חלקי ארץ ישראל, סיפוח חלקי ארץ ישראל השלמה וכן הלאה. הוא מודע לחלוטין למגבלות שלו, סיפוח לא יהיה, אבל גם לא הסכם שלום. גם בעניין הזה מעניין לעקוב ולראות איך האמריקאים התייחסו לגישה הזאת של בנט. אז בשביל לראות מה לאיראן יש להגיד על העניין הזה, פגשתי אותו הבוקר, כמה שעות לפני שהפגישה בבית הלבן אמורה להתחיל. שלום איראן, מה שלומך?
בוקר טוב, שלומי מצוין.
יופי, יופי. אז בעקבות המאמר שכתבת אתמול השבוע בזמן ישראל, לקראת הביקור של בנט בבית הלבן, כשאנחנו מקליטים את השיחה הזאת, הוא כבר נחת ועכשיו לילה, אז הוא מתארגן שינה, ומתישהו במהלך 24 שעות הקרובות הפגישה תתקיים, ואתה פחות או יותר אמרת או הצעת לבנט, אל תנסה להיות נתניהו, תבין עם מי אתה הולך להיפגש ומה התמה והתזה של הממשל החדש, ותנסה לדבר איתם, לא מעליהם, לא מתחתם, אבל תנסה לדבר איתם בגובה עיניים. בוא תתמצת את מה שנכתב במאמר בזמן ישראל ונמשיך משם.
בנט מגיע לשם כשבעצם הוא חף מכל ניסיון דיפלומטי או מדיני משמעותי. בניגוד לכל ראשי הממשלה שקדמו לו, הוא מגיע כטירון. בגרסה באנגלית של המאמר הזה שפרסמתי ב-Middle East Institute, כתבתי בנט ביידן, ג'וניור מיץ סיניור. הוא ג'וניור, והוא הולך להיפגש עם מישהו שהוא ממש נמצא בקצה השני מהרבה מאוד בחינות. גם מבחינת השלב בחיים הפוליטיים שלו, גם מבחינת כל הדרך שהוא עבר, שלא לדבר על האידיאולוגיה ומאיפה הוא מגיע, וכמובן זה און טופ על האסימטריה הבסיסית שיש בין שתי המדינות תמיד, בין כל ראש ממשלה ישראלי לכל נשיא אמריקאי. ובמובן הזה הוא מגיע עם איזה שהם, אפשר לומר, תנאי נחיתות. איפה כן הדברים יכולים לשחק לטובתו? במובן הזה שביידן והחבורה שסביבו מצולקים מהחוויות שלהם בתקופת ממשל אובמה מול נתניהו והחבלות האסטרטגיות שלו במדיניות ארצות הברית, בעיקר מול איראן, אבל גם בנושא הפלסטיני ובנושאים אחרים. ולכאורה, במובן הזה, המשימה של בנט קלה, כל מה שהוא צריך, זה רק, בארצות הברית יש תמיד מסורת כזאת, שכל נשיא שנכנס, הדבר הראשון שהוא עושה, זה anything but מה שעשה קודמו. אז כמו שביידן עכשיו הוא anything but טראמפ, וטראמפ היה anything but אובמה, עכשיו בנט אמור להיות anything but נתניהו.
כן, אבל אני מדי פעם רק אנסה לדחוף שאלה, אנחנו בסוג של רדיו, אז אני אנסה לעשות לך כמה סימנים. בכל אופן, את כמובן צודק, ואני חושב שבכלל, גם העולם בכלל, והבית הלבן, ארצות הברית בפרט, היו רוצים לראות משהו אחר שהוא לא נתניהו, סוף סוף, אחרי 12 שנה וכמעט, לא יודע מה, 20 ומשהו, כמעט 30 שנה, במצטבר בשלל התפקידים שלו.
25 במצטבר, 15 ראש ממשלה,
כן, 12. כן, אבל לסגן שר חוץ וציר בוושינגטון ושגריר באום. בקיצור, סיפור נתניהו זה סיפור שהולך כבר שלושה עשורים, מלווה אותנו, אותם, וזה תמיד אמריקה, איכשהו זה תמיד אמריקה. והם תחת הצל הזה, אנחנו תחת הצל הזה כל כך הרבה שנים, וככל שבנט הוא טירון, ברור לגמרי שהוא גם לא מייצג רק את עצמו, זאת אומרת הוא בא כראש ממשלה סוג של פריטטי, שיתוף, הם יודעים שגם ליברמן שם וגם סער שם, וגם כמובן לפיד שהחליף אותו, כמו שאמרת, יכול להיות שזה הביקור הראשון והאחרון בקדנציה הזאת, בוא נניח שאם הממשלה שורדת יהיו עוד ביקורים, אבל נניח לעניין הזה. השאלה עם בנט, שבעצם הוא הפרוטג'ה, הוא מישהו שגדל לאורו של נתניהו לאורך כל השנים, שאם רק נתניהו לא היה כל כך טועה בכמה שנים האחרונות, אז כמעט בטוח שבנט וחצי מהממשלה הזאת ממילא היו ממשיכים עם נתניהו, או אם לא נתניהו לא היה מושחת, אוקיי, זה סיפור אחר. הרי אין לו בשורה אמיתית ברמת התוכן, זאת אומרת, חוץ מאשר הסגנון, מה הולך להיות ההבדל?
נכון, זה בדיוק העניין. במפגשים כאלה ובמדיניות, ב-high policy בכלל, במדיניות בינלאומית, תמיד צריך מצד אחד לעשות אינטגרציה של, ומצד שני לדעת להבחין בין הממד הפרסונלי לבין הממד היותר מהותי. אז בממד הפרסונלי, בנט לכאורה יכול להראות שהוא לא נתניהו. למרות שכמו שאתה אומר בצדק, הוא גדל אצל נתניהו, נתניהו זה המנטור שלו, הוא חי בצילו הרבה שנים, אבל בוא נניח שאת זה הוא יכול לעשות. השוני ביניהם הוא מספיק ברמה הפרסונלית ועובדתית, כן? הוא מגיע אחרי שהוא הדיח אותו לכאורה בבחירות וכו'. אבל כשאנחנו מגיעים לנושא המדיניות, ראש וראשונה בנושא האיראני ואחר כך בנושא הפלסטיני, אין באמת שום הבדל בין מדיניות נתניהו למדיניות בנט. וכמובן, האמריקאים לא טיפשים. האמריקאים יזהו את זה מיד, אם זה אכן מה שהוא הולך להציג. אז אחד, אני מקווה שהוא אכן, כמו שהוא אומר, עשה policy review רציני של הנושא האיראני, אבל אני מקווה שיש שם יותר ממה שבינתיים הוא מחצין. כי מה שבינתיים הוא מחצין, זה לגמרי more of the same.
זה more of the same, זה more of the same, אבל במגבלה מסוימת, זאת אומרת, אני לפחות רואה את ההבדל בהיעדר הלאומתיות, זאת אומרת, נתניהו הלך על הראש של אובמה, הלך לקונגרס, הם ממש תקע אצבע בעין לכל הממשל ולכל מי שכתב את ניירות העבודה של אובמה, כמובן המפלגה הדמוקרטית שהוא פשוט רמס כל חלקה טובה שם, ובסופו של דבר המנטרה שלו הייתה כל הזמן no deal is better than a bad deal, ונדמה לי ששמעתי את בנט באחד מאחת ההזדמנויות האחרונות אומר משהו דומה. זאת אומרת, לא נסכים להסכם רע נוסף או משהו כזה, או אנחנו לא רוצים שיהיה, כי הוא לא יכול לא להסכים, זאת אומרת, הוא לא במעמד הזה. השאלה אם ברגע שביידן או האנשים שלו ישמעו no deal is better, אם זה לא יפיץ אותם לתקרה עוד פעם.
ברור שכן, אבל רגע, בוא נחלק את זה לשניים. קודם כל, זה שהוא לא לעומתי, זה יפה, אבל בסופו של דבר, אחד, זה עניין סגנוני ולא מהותי, ושתיים, זה לא כאילו שהוא באמת יכול היה להרשות לעצמו לעשות את מה שנתניהו עשה. הוא לא יכול. האמריקאים למדו את הלקח. ואם הוא היה מעז, או אם חלילה בעתיד הוא יעז, לעשות תעלולים מהסוג הזה, הוא יחטוף כמו שאף ראש ממשלה לא חטף. חד משמעית. האמריקאים עכשיו באפס סובלנות לסוג כזה של תרגילים.
זה מזכיר לי את ג'יימס
בייקר. הוא יודע את זה.
ג'יימס בייקר ושמיר.
כן, הרבה יותר גבוה.
בגלל מגריד.
כי אמר לו... קח את מספר
הטלפון של הסרטון.
עכשיו הם יעשו הרבה יותר מזה.
כן.
הם יאיימו בקיצוץ הסיוע, הם יעשו דברים מאוד מאוד דרסטיים, מכיוון שמה שנקרא הגיע להם עד כאן, והם לא יהיו מוכנים לסבול את זה. הם ילמדו את הלקח.
אני לא חושב שבנט נמצא בסיטואציה הזו, לתחושתי, לא יודע שאני מעריץ אותו.
לא, אני מסכים איתך, אני רק אומר, אתה מבין, זה כאילו נותן להם משהו שממילא, it's not his to give.
כן.
זה לא בקלפים שלו באמת.
נכון, נכון.
עכשיו, מבחינת המהות של הפוליסי, אז לפחות בינתיים, משהו מחצין, ומה שאני מבין ככה ממה שאני קצת שומע וקורא מהדברים שפחות נאמרים, זה בסופו של דבר כן more of the same. אחד, הוא נגד מסע ומתן עם האיראנים. הוא נאחז בזה שאולי האיראנים מיוזמתם יפוצצו את המסע ומתן, מה שעלול בהחלט לקרות, אבל... אסור שישראל תתפס, בניגוד למה שהיה בתקופת נתניהו, כמי שמחבלת באופן אקטיבי, או כמי שעושה משהו שהוא מתנגש ישירות עם המדיניות האמריקאית. המדיניות האמריקאית היא לחתור להסכם, נקודה. עכשיו, בנט הולך לשבת שם מחר, היום, מחר, ובמרכאות או לא מחאות, להראות חומרים מודיעיניים,
עוד פעם הסיפור הזה עם המפות והמסמכים הסודיים. לא
התגברנו
על זה כבר? לא עברנו את זה?
כמו שכתב לי חבר טוב בטוויטר, שהוא גם מיוצא מערכת הביטחון, כשאין מדיניות מראים מודיעין.
מודיעין גולמי, שזה הכי טוב.
כן. זה באמת מסורת גרועה מאוד שהשתרשה, והיא בעיניי פשוט מביכה. ראשית, כי אין משהו שאנחנו יודעים והאמריקאים.
אנחנו משתמשים בכלים שלהם, שזה בכלל אבסורד.
כן. שנית, כי זה סוג של היבריס שהוא לא מתאים. ושלישית, כי באמת בסופו של דבר פוליסי זה לא מודיעין. פוליסי אמור להיות ברמה אחרת לגמרי. ואין משהו שבנט יכול לספר על בסיס חומרים מודיעיניים או מהגיגי ליבו לאמריקאים בנושא האיראני שהם לא יודעים. להפך, הם יודעים הרבה יותר. למה הם יודעים הרבה יותר? מכיוון שאחד... הם ארצות הברית, מאמץ המתלות, וכל מה שקשור בזה.
תראה כמה אבק אנחנו עושים, הפשפש אומר לפיד.
כן, שתיים, יושבים בחדר, אנשים כמו ביל ברנס, שאני קצת מכיר אותו מתפקידיו הקודמים, שהוא דיפלומט בליגת העל, שעשה כל תפקיד אפשרי, שהיה שגריר ארצות הברית ברוסיה, שהוביל את המשא ומתן החשאי בין ארצות הברית לבין איראן, שהיה שותף לכל המשאים ומתנים הכי רגישים, מול האיראנים ומול תומכים של האיראנים, סינים ורוסים וכו'. דברים שאף ראש ממשלה ישראלי ואף ראש מוסד ישראלי לעולם לא הכיר ולא יכיר. ולהתיימר למול הדבר הזה, לבוא ולומר, תשמע ממני, הנה האיראנים הם כאלה וכאלה, זה מביך.
אני חושב שאפילו זה מעבר לזה. זאת אומרת, גם אם נניח שאיזה באיזושהי דרך... הדוגמן או שלוחיו ושליחיו הביאו איזה משהו שמישהו באמריקה לא בדיוק ידע, איזה סוכן, איזה פיסת מידע שהמאזינים המסורים שלנו הצליחו ללקט. סליחה, זה מעליב. זאת אומרת, מה עשית בזה שהבאת את הדבר הזה שם? זאת אומרת, הם אמריקה, הם הריבון. אתה לא יכול להביך אותם ככה.
גם אין לזה משמעות ברמה האסטרטגית.
כן.
אנחנו הרבה פעמים נוטים לבלבל בין הרמה הטקטית, הרמה האופרטיבית ורמה האסטרטגית. ברמה האסטרטגית אין לזה משמעות. ולכל הארכיון הזה, ככל הידוע עד עכשיו, יש משמעות אסטרטגית במובן של, נקרא לזה, פגיעה בדימוי האיראני, יצירת הרתעה לגבי היכולות שלנו על אדמת איראן וכו', אבל מבחינת החומר שנמצא שם לגבי פרויקט הגרעין, לא היו שם חידושים, והדברים היו ידועים. זה נכון שיש הבדל בין לדעת ממקור ראשון, שני או שלישי, לבין ממש לראות את החומרים ולהביא אותם, וזה יפה מאוד, ואני לא רוצה להקטין מה ההישג, אבל בסופו של דבר, לא זה מה שמשפיע על עיצוב מדיניות אסטרטגית. אז נחזור רגע למה שאמור לקרות בימים הקרובים, ולמדיניות באופן כללי. בנט בעצם אומר לאמריקאים, אל תלכו לעסקה, נקודה. וכמובן שזה מה שנקרא להשחית מילים. האמריקאים ילכו לעסקה ככל שהם יחשבו שיש להם עסקה סבירה ביד. האם עסקה שהאמריקאים יראו כסבירה, גם ישראל תראה כסבירה? כנראה שלא, כי האמריקאים יצטרכו כנראה לעשות שם ויתורים שישראל לא תאהב. אבל זה המצב, ולא אנחנו סביב שולחן, מה שחרור
מסע ואנחנו קרובים, אנחנו, לעניות דעתך, ממה שקראת וראית, אנחנו קרובים לשלב הזה שבו, אוקיי, חוזרים פחות או יותר למתווה שהיה לפני 3 שנים?
עד לפני חודש, חודשיים, היה נראה לכולם שאנחנו לגמרי שם, וגם האמריקאים היו אופטימיים, וגם כל האנליסטים חשבו שאוטוטו זה קורה, ואז זה התחיל להתקרר, ועכשיו זה באיזושהי מגמה של נסיגה, כולל דיבורים על אפשרות שהמסע ומתן ייכשל. אני חושב, זאת הערכה שהבסיס שלה הוא לא יותר מדי מוצק, אבל אני אגיד בכל זאת מה אני מעריך, אני מעריך שלא יהיה פיצוץ, אני מעריך שיהיה ניסיון של שני הצדדים לשמר את הדינמיקה של המסע ומתן, ומה שעלול לקרות זה איזה מין מצב ביניים כזה, כמו שקורה הרבה פעמים במסעים ומתנים מהסוג הזה, של לא פה ולא שם. לא יהיה הסכם בעתיד הקרוב ממש, אבל גם לא יהיה פיצוץ, ויהיו ניסיונות של כל מיני צדדים שלישיים, לפשר, לעזור, לתווך, עכשיו היפנים קצת מנסים, אולי הסינים והרוסים ינסו גם, האירופאים כמובן,
כן, איפה, עומד, איפה באמת האיחוד האירופי עומד? הרי הוא בעצם אמר, ההסכם נמשך, זה שטראמפ יצא ממנו זה לא מחייב אותנו, אבל אז האיראנים הודיעו על פרישה מהצד שלהם, זאת אומרת, האירופים
כן, בכלל שחקן האיחוד האירופי, כרגע? אחד האי-הבנות הנפוצות בשיח הישראלי הרדוד, שהתקשורת כמובן לא, היא חלק ממנו ומטפחת אותו, זה שכביכול מדובר פה על הסכם בילטרלי, דו צדדי בין ארצות הברית ואיראן. זה לא נכון, זה הסכם בין איראן לבין כל המעצמות, כולל האיחוד האירופי ככזה, שהיה גם
והם, לא, והם, והאיחוד האירופי לא הודיע על פרישה, להפך, הוא אמר, ההסכם שריר וקיים.
אף אחד לא הודיע על פרישה, חוץ מארצות הברית, כן?
כן.
וכל החתומות האחרות על ההסכם, שזה צרפת, גרמניה, בריטניה, האיחוד האירופי, סין ורוסיה, כל המעצמות בעולם, נקודה, והאיראנים כמובן, המשיכו לקיים את ההסכם. ואז לפני שנה האיראנים התחילו לשחוק את ההתחייבויות שלהם, זה לא נלאה פה את המאזינים.
כן, ואז יצאו כל מיני הודעות על הפרות, פחות או יותר, גם מהצד של האירופים.
גם היו, שבהחלט היו הפרות, האיראנים עשו מה שהם תמיד עושים, הם הלכו על הסף, עדיין הם לא נתנו תשובות לזכות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על השאלות הקשות שהם נשאלו, הם משחקים משחק שהם שיחקו גם לפני חתימת ההסכם המקורי. האם זה אומר שהם הולכים לחתום בקרוב? לא ברור. אבל אני אומר שוב, המצב הסביר הוא כנראה מין לימבו כזה, שהמשמעות שלו היא בעייתית, מכיוון שהם מבחינת היכולות שלהם והכמויות של החומר שהם צוברים, ומחקרים מתקדמים שהם עושים וכו' וכו', גם בתחום הגרעין, גם בתחום הטילאות, גם בעוד תחומים, זה כל הזמן ממשיך להתקדם, זה ציר מקביל.
אז רק שאלה, קטנה פה באמצע, המשמעות של כל הלימבו הזה, כמו שאתה אומר, הוא שיש או אין כרגע פיקוח? זאת אומרת, יש מפקחים מטעם הוועדה הבינלאומית, או שזה נעצר לגמרי?
שאלה טובה. הפקחים שם והפיקוח שם, והוא מבחינת האיראנים, גירוש סופי של הפקחים, משמעותו התנערות מה-NPT, וזה דבר שלדעתי הם לא יעשו, אלא אם יהיה להם ממש פצצה ביד. בקיצור, זה תרחיש מאוד קיצוני ולא סביר, שגם יביא עליהם בסבירות די גבוהה מהלכים צבאיים, ולכן הם לא יעשו את זה. Okay. אבל ה-JCPOA, הסכם של 2015, כלל הסדרי פיקוח מאוד 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 חודרניים, חסרי תקדים בחודרניותם, שהאיראנים מילאו אותם בכבדנות עד לפני שנה, ואז לאט לאט התחילו לסגת מהם ולהפר אותם. אז נכון להיום, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אומרת, אנחנו, תנו לנו בחזרה את הגישה ששללתם מאיתנו לפני חודש, לפני חודשיים, למתקן כזה, למתקן אחר, תענו לנו על שאלה כזאת, שאלה אחרת, in full cooperation or adherence להסכם המקורי, והאיראנים לא מוכנים. אז יש פה נסיגה לאחור של הפיקוח, אבל עדיין נמצא ברמות שהן מאוד מאוד גבוהות ביחס לכל מדינה אחרת.
אז בעצם לאיראן כרגע, מעבר לרצון שלה להלך על הסף, כמו שאתה אומר, ולהגיד, תחזיקו אותנו, אבל לא באמת לעבור את כמה אחוזים הבודדים שנשארו, שהם כמובן לא אקוויוולנטים ל-80, 80 אחוז זה לא כמו להשיג את ה-20 אחוז הנותרים, או 90 ו-10, כבר שמענו על זה הרבה, אז הם בעצם, האינטרס שלהם זה איכשהו לנהל, כמו שאמרנו, ואנחנו נקפוץ לזה עוד מעט עם הפלסטינים, לנהל את המשבר, לנהל את הדיבייט מול ארצות הברית ומול העולם, ולא להכריע בו. זאת אומרת, מצד אחד לא, כמובן, לא לפוצץ הכל, כי המחיר שהם ישלמו יהיה בלתי אפשרי. מצד שני, גם לא לתת את הרושם שהם נכנעים. זאת אומרת, יכול להיות שזה האינטרס שהוא טוב, לא נעים להגיד, לכולם. זאת אומרת, לא בשר, לא חלב, לא היריון, לא, לא, לא הפלה. בוא נשחק עם הדבר הזה, עוד 5 שנים, עוד 3 שנים, whatever.
זה מפתה לחשוב ככה, אבל במקרה הזה זה בעייתי. זה בעייתי מכיוון שאתה מדבר פה בסופו של דבר על נושא הגרעין ועל יכולת גרעינית צבאית, שזה דבר שאם חלילה הוא יקרה, הוא באמת יהיה פרשת דרכים.
אבל איראן, כמעט כל מי שרצה יכולת גרעינית צבאית, השיג אותה. כמעט כל, אנחנו מדברים על כמעט 10 גופים בינלאומיים, לאומיים בעולם, שלא כולם יציבים כל כך שיש להם את זה.
אם אתה טוען שישראל צריכה להשלים עם זה של איראן...
לא, אמרתי שמי שמאוד מאוד רוצה יגיע לזה, זה כל מה שאמרתי.
אז לא, אז אני לא חושב שזה אקסיומטי. זה שיש מקרים כאלה בעבר זה נכון, אבל יש גם דוגמאות הפוכות של מדינות שאו נעצרו רגע לפני, או אפילו רגע אחרי. וצריך לעשות כל מה שאפשר, כדי שאיראן לא תגיע לשם. עכשיו, זה מאוד מורכב, אני לא רוצה לפשט את זה, זה לא בטוח שזה בר השגה, אבל זה כן, להערכתי, אפשרי עדיין. וגם האיראנים עדיין לא החליטו שהם מוכנים לשלם כל מחיר בשביל להגיע למצב הזה. הם לא החליטו את זה. אם היו מחליטים, הם כנראה כבר היו מתקדמים יותר מהר, הם אולי לא היו חותמים מראש על ההסכם וכו'. יש פה באמת איזונים מאוד מאוד עדינים, גם בין איראן לבין ארצות הברית ושאר השותפות בהסכם, וגם בתוך איראן, בין המחנות השונים בתוך איראן. ואחד הדברים הדרמטיים שקורים שם, זה כידוע, היו שם חילופי שלטון, ועלה שלטון שהוא יותר רדיקלי, וכמו שאצלנו, לב, נקרא לזה, המתרס הפוליטי, מוגדר במידה רבה, או הוגדר עד לא מזמן, על ידי הנושא של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ושאלת השטחים. אז במידה מסוימת באיראן, המחנות מוגדרים על פי היחס לארצות הברית בכלל ולהסכם הגרעין בפרט. והמחנה שעד כה היה בשלטון, זה מורכב שם, כי השלטון הוא אותו שלטון, לא נכנס לזה, אבל רוחני ואנשיו שניהלו את המשא ומתן על ההסכם המקורי ועל ההסכם ועל חידושו, היו חד משמעית, זה היה הדגל הפוליטי שלהם, הסרת הסנקציות באמצעים מדיניים וחזרה להסכם הגרעין מתוך האינטרס הלאומי האיראני כפי שהם מבינים אותו. ועכשיו היריבים שלהם שזכו בבחירות הלא באמת דמוקרטיות, בגיבויו של המנהיג העליון חמינאי, אומרים משהו אחר. הם אומרים, אנחנו לגבי ההסכם הזה, אנחנו חושבים שההסכם הקודם היה רע. הנה עובדה, האמריקאים הפרו אותו ואיראן בסופו של דבר גם שתתה את כוס התרעלה, המושג מפורסם של חמינאי, של חומייני, סליחה. וגם לא קיבלה את מה שהייתה אמורה לקבל כתוצאה מההסכם הזה, כי האמריקאים פרשו. ולכן זה ממש לא מובן מאליו שאנחנו צריכים לחזור להסכם הזה, ואם כבר חוזרים להסכם, אז הוא צריך להיות הסכם משופר, ולמשל אנחנו צריכים לקבל ערבות, שמה שקרה לא יקרה שוב, שארצות הברית לא תוכל לפרוש שוב, שזה משהו שהאמריקאים לא רוצים וגם לא באמת יכולים לתת.
יש דבר כזה בכלל, ערבות מהסוג הזה? זה הרי לא באמת קיים ביחסים.
הנייר סובל הכל.
כן, אנחנו הרי לא צריכים ללכת הרבה אחורה, זה 80 שנה, ולהבין שהסכמים הם הסכמים שמפירים אותם
כל רגע. זה מקובל בהסכמים בינלאומיים שיהיו ערבויות לאי הפרתה. למשל, בהסכם השלום בין ישראל למצרים, יש ערבות אמריקאית לאי הפרתו. אבל כשאתה מדבר על הסופר פאוורס, קשה לראות מי יכול לתת ערבות שהיא כביכול איזו אינסטנציה מעל ארצות הברית.
כן, לפני שנקפוץ לנושא אחר, שקשור לאותו נושא, אפרופו בנט והביקור, מילה אחת לגבי איפה עמדה איראן, ככל שאתה מבין ולמדת וחקרת, מבחינת האנד גיים שלה, זאת אומרת, מה בסופו של דבר הם רוצים להשיג ולאיזה, כי אני שומע כל מיני דברים על אספירציות גלובליות, ומצד שני אומרים לא, לא, זה הכל על שליטה אזורית, כל אזור המפרץ הפרסי וספיחה, ותנועת המחליות והאנרגיה והנפט, שגם הוא קצת מאז שיש לנו מקורות אנרגיה מתחדשים, נקרא לזה ככה, קצת קרנו ירדה מעט, למרות שאני לא משוכנע שזאת המציאות. זאת אומרת, מבחינת האיראנים, איפה הם עומדים היום מבחינת המטרה האסטרטגית שלהם? אז זהו, עכשיו את הטקטיקות, מה כן יכול לספק אותם ברמה של התפתחות בינלאומית עתידית, ב, לא יודע מה, בעשור הקרוב?
כן, קצת קשה לדבר בהכללה, כי אין איראן אחת, יש סיעות שונות בתוך איראן, ויש שם חילוקי דעות אמיתיים. אבל אם בכל זאת צריך להכליל, אני אגיד ככה, האיראנים בהחלט רואים את עצמם, בוודאי כמעצמה אזורית, ואפילו יש קטגוריה של בז'רגון המקצועי שנקראת Regional Powers with Global Ambitions. יש להם גם שאיפות גלובליות בהחלט, ושאיפות להגמוניה אזורית, סוג של הגמוניה אזורית בוודאי. והגרעין בעניין הזה הוא סוג של אמצעי. זה ברור שאיראן גרעינית, יש לה יכולת הקרנת השפעה אזורית וגלובלית הרבה יותר משמעותית. והשאלה מול מה זה עומד, והאסטרטגיה בעצם של כל היריבים של איראן בשנים האחרונות הייתה לייצר להם משוואת עלות תועלת כזאת שלא יהיה להם כדאי, ועד היום זה עבד, עד היום זה בהחלט עבד. האם זה יעבוד גם בעתיד? קשה להעריך, אני עדיין חושב שכן, אני עדיין חושב שהם מבינים שהם ישלמו מחיר כזה שהופך את זה עדיין ללא כדאי מבחינתם. מה שכן, הם בחוכמה רבה ומתוך סבלנות אסטרטגית, שזה אחד המאפיינים המשמעותיים ביותר של המדינה המעניינת הזאת, אומרים לעצמם, אוקיי, מה שהישראלים חושבים במונחים של 24 שעות, של חודש, מקסימום של שנה, הם חושבים במונחים של עשרות שנים ושל דורות. אומרים, אנחנו, המגמה ברורה, אנחנו מתקרבים, אנחנו כבר היום לפי הגדרות מסוימות מדינת סף, ואנחנו נלך ונשכלל את היכולות שלנו. ונתקרב, נתקרב, נתקרב, נגיע ממש ממש קרוב. האם גם נעשה את הקפיצה הסופית? להערכתי, בתנאים הנוכחיים לא. האם אפשר לראות תרחיש כזה בעתיד? אולי כן, אבל זה עדיין תרחיש בסבירות נמוכה.
אוקיי, כן, סליחה, תסיים.
אז בשורה התחתונה, מה שצריך להבין לגבי איראן, ושוב, יש פה איזה מיסקונספציה שהיא מאוד רווחת לצערי במקומותינו. זאת מדינה סופר 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 רצינית, מתוחכמת, גדולה, גדולה פי עשר מישראל מבחינת האוכלוסין.
זאת אומרת, מדובר באימפריה, גם ברמה ההיסטורית, פה אין שאלה.
נכון, לא, יש שאלה, אנשים...
אנשים, אוקיי, אנחנו עכשיו לא אנשים, אנחנו מדברים.
אפילו בשיח הציבורי, אנשים, זה לא...
יש זלזול, אבל הוא...
אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה שתמיד זורמת.
הוא כנראה לכל מי שאיכשהו קשור עם אמונה דתית אחרת באופן...
אני אתן לך דוגמה שמאוד זורמת לי. המונח שמשתמשים בו כשמדברים על מתקני הגרעין ועל אופציות צבאיות, תקיפה של מתקני הגרעין. מאיפה הדבר הזה שאוב? הוא שאוב מתקיפות שאנחנו עושים בעזה, מתקיפה שעשינו לפי פרסומים לא זרים בסוריה או בעיראק בזמנו וכו'.
כן, או סיראק.
משל one strike, כן. פתרנו את הבעיה. שזה כמובן שגוי מכל בחינה אפשרית. המונח הנכון הוא מלחמה יזומה ישראלית עם מעצמה אזורית שגדולה ממנה עשרות מונים. זאת המשמעות, ולא איזה תקיפה. וכולם משתמשים במונח הזה של תקיפה. אוקיי, לא יהיה הסכם, אז מה האופציות שלנו? תקיפה. זו הזיה מסוכנת. וזו רק דוגמה לשטחיות שבה אנשים מתייחסים לאיראן ולמשמעויות.
כי אנחנו חיים בשכונה, ובשכונה, ועל השכונה הזאת בדיוק רציתי לדבר, כי בשיחה המקדימה הזכרנו אותה, אז אנחנו נעשה הפסקה קטנה... בכמה שניות. אוקיי, חזרנו. בפרק הקודם סיימנו אותו בהשלכה שישראל עושה, או שהשיח הישראלי, הכתיבה, הדיבור הציבורי, שבמידה רבה פופוליסטים ויש להם סיבות מקומיות, נקרא לזה ככה, הם לא כל כך, לא בהכרח כל מי שאומר את זה באמת חושב ככה, אבל אנחנו כל הזמן משליחים ממה שקורה אצלנו בשכונה, כמו שאמרת קודם, עזה, סוריה, אולי עיראק של 81, דברים מהסוג הזה שהם לחלוטין לא רלוונטיים, לא לאיראן ולא למצב הנוכחי שם, אבל נקרא לזה המורסה הגלויה והפתוחה שאנחנו חיים איתה כבר 54 שנים, היא לא הולכת לשום מקום, וכשבנט נוסע לארצות הברית, וערב קודם או שבוע קודם מתראיין לניו יורק טיימס, הוא אומר, אנחנו לא נספח, אנחנו אמרנו, למרות כל המדיניות ההיסטורית שלנו כנציגי הימין, הוא היה גם מנכ״ל מועצת יש"ע, אנחנו מכירים את ההיסטוריה של בנט, מחוז הבחירה ההיסטורי שלו, למרות שהוא כנראה כבר לא שם בדיוק, לפחות הבוחרים, אבל מצד שני, לא נספח, אבל מצד שני גם אנחנו לא נחתור, או לא, אין שום התכנות לאיזשהו הסכם, הוא אמר הסכם שלום, אני לא חושב שמישהו היום מדבר במונחים של הסכם שלום, איזשהו הסדר, הרי כולנו מבינים את הניואנסים, ובקיצור הוא אומר, בוא, תעזבו אתכם מהפלסטינים, הם לא רלוונטיים, לא בסיפור, אבל בסופו של דבר, אני שירתתי שם מספיק שנים, והמרחק מהמקום שאני גר בו, לאותם שטחים שהוא אומר שלא יהיה איתם שלום, זה 10 דקות נסיעה בהיי-ווי נהדר, באמת פתוח לגמרי, בניגוד לגוש דן, סוף, יש שם 3 מיליון בכל מיני ספירות של עזה ויוש, הם הבעיה רק הולכת ומחריפה ככל שעובר הזמן, והוא בא לארצות הברית, שהתעסקו עם הדבר הזה והתעייפה מהדבר הזה, ואומר לה, בוא לא נדבר על זה. מה האנד גיים של בנט בסיפור הזה? מה, אני חושב שזה באמת לא יעלה, שזה ייעלם, שאם הוא ישים על זה שטיח, אף אחד לא ישמע על זה ואף אחד לא יקרא על זה, וזה לא יהיה רלוונטי יותר לחיינו? מה קורה פה?
אני תכף יענה, אבל אני רוצה רגע שורה אחרונה בנושא האיראני, שלא נשאר רק עם אנליזה ובלי המלצה למדיניות, זה כן. חשוב. מה שבנט לשיטתי, ככל שאני יכול להציע לו, צריך לעשות, זה לא להתנגד פומבית למדיניות האמריקאית, לא להגיד שאנחנו נגד הסכם, ולעסוק איתם בתרחישים של מה יקרה אם אין הסכם. התרחישים האלה כוללים גם מהלכים צבאיים, שאסור בשום אופן שהם יהיו ניזומים על ידי ישראל או אקסקלוסיביים על ידי ישראל, זאת תהיה שגיאה פטלית, והיא כוללת גם כל מיני מהלכים אחרים שאפשר לעשות במצבי הלימבו האלה שדיברנו עליהם. אבל ככל שהוא ישכנע את האמריקאים, שהוא באמת מתכוון לא להפתיע אותם ולהיות בצד שלהם, גם אם יש לו חילוקי דעות איתם, זה יאפשר לאמריקאים להיכנס איתנו לאיזשהו שיח שיהיה יותר קונסטרוקטיבי ממה שהיה בשנים האחרונות.
אוקיי, אתה גם הזכרת במאמר, אנחנו עדיין בקטע האיראני, שעדיף לבנט לא להתעסק יותר מדי בטילאות האיראנית, בטילים לטווחים בינוניים וארוכים, כי אם נתחיל עם זה, זה לא ייגמר לעולם, כי הרי פה אין אפילו קטע של הסכם הגרעין, זאת אומרת, אף אחד, אין שום הסכם בינלאומי ש... בוא נגיד שברמה האפקטיבית יכול לעצור מדינה מלהתחמש.
אני חושד שהוא יעשה בדיוק ההפך, הוא ינסה להעמיס על האג'נדה האמריקאית עם האיראנים, גם את הסוגיות האזוריות וגם את סוגיות הטילאות, שזה אג'נדה שישראל ניסתה לדחוף כבר במשך עשורים, בהצלחה מאוד חלקית. זה לא שאין בעיה, זה לא שלא צריך לעסוק
בזה. ברור, אבל מה אפשר לעשות עם זה כרגע?
יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, אתם יכולים לדבר על זה, אבל זה ייקח יותר מהשיחה, אבל לעצם העניין, כרגע הנושא הוא נושא הגרעין, יש פה משא ומתן מאוד רגיש, בשעה מאוד רגישה, ומה שחשוב שישראל תהיה...
ממוקדת.
תהיה, המילה האמריקאית היא לבעלי ברית, היא allies.
כן.
זה בא מ-alignment. ישראל צריכה להיות allied, כלומר מיושרת עם ארצות הברית, בוודאי פומבית. וככל שהוא ישכיל לעשות את זה, אז ייפתחו אפשרויות. ומילה אחרונה, ואמרת, כתבת זה במאמר, חשוב לי גם להגיד את זה עכשיו, אחד הדברים הכי מעניינים שהוא יכול לעשות, ואני מקווה שהוא יעשה, יש כבר איזה שהם רמזים לזה, זה לצאת מהאג'נדה הזאת הישראלית-אמריקאית, שכל כולה נסובה סביב איומים של צדדים שלישיים, וללכת לכיוונים של שיתופי פעולה בעולמות שהם באמת העולמות המשמעותיים, גם לביידן וגם לבנט, שזה עולמות של שיקום הכלכלה בעידן הקורונה, שימוש בטכנולוגיה, יצירת תמריצים כלכליים, מלחמה באבטלה ועתיד
עולם... התחממות הגלובלית.
ההתחממות הגלובלית כמובן.
אגב, זה אצבע בעין של איראן, זאת אומרת, זה יכול בעקיפין לעזור, זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו לא רוצים לסמוך רק על הנפט כמו שאנחנו רואים שסעודיה, קצת הקרן של הטיפ-טיפה יורדת והמפרציות, שהנפט פתאום לא הדבר הכי חשוב בעולם, אז זה יכול לעזור בעקיפין גם לסיפור הזה.
נכון, דרך אגב, איראן היא אחת הסובלות העיקריות מההתחממות הגלובלית, המצב קטסטרופלי מבחינה סביבתית, יש שם מזקים איומים, אין מים, חבל.
אז לא נעים לבשר לך שממש לפני חצי שעה קיבלתי פוש, אנחנו הולכים לשרב כבד שיימשך שבוע ויותר, לתוך כניסה לתוך שנת הלימודים, שבלי זה פחות רלוונטי, אבל אוקיי.
מה שקרה הלילה זה שהתקציב האמריקאי של 3.5 טריליון דולר עבר, עשה איזשהו שלב משמעותי לקראת מעבר, נקרא לזה ככה, עבר בהאוס, ויש שם דברים באמת פנטסטיים, שבנט יכול ללמוד מהם המון, לקראת העברת התקציב שלו, שכרגע נראה די מאכזב, זה שיחה בפני עצמה.
כן, אוקיי, אז בוא נדבר קצת על החצי האחרית שלנו,
והנושא
הפלסטיני, שאני רק טיפה אחזיר את זה לסוף השיחה הקודמת, לפני ההפסקה. אני זוכר שכשאהוד ברק הלך על או everything or nothing ב-2000 בקמפ דיוויד, אז בא מישהו ואמר, אני לא זוכר מי זה היה בדיוק, שזה לא בטוח שזה אפילו היה מדינאי או פוליטיקאי, או יכול להיות שזה היה אחד מכותבי התורים הסאטיריים. הוא אמר, מה עשית? מה עשית? זה כמו עורך הדין שכועס על הבן שלו שפתר בעיה של 30 שנה במכה אחת, והאבא אמר לו, חתיכת טמבל, ממה אתה חושב שהתפרנסנו כל השנים האלה? אז כאילו, אנחנו למדנו לנהל את העסק הזה לאורך שנים. כן, אוסלו, לא, אוסלו, לא משנה. מאז בעצם יום כיפור, מאז, לא מלחמת ששת הימים, כי באמת זה סיפור ארוך מדי, אבל נניח בשלושה עשורים האחרונים, 2.5 עשורים האחרונים, העסק התנהל. היו אנשים שבאו והלכו, פגשנו אנשים שהגיעו מרמאללה, ראינו אותם מסתובבים בתל אביב. אוסלו עם השטחי ABC וכל הסיפורים האלה, הוועידות הבינלאומיות, אנשים שדיברו אנגלית יותר טובה מאיתנו, פתאום ראינו אותם באור אחר, מה שלא היה קודם. פתאום חנן אשראוי וסייב אריקד המנוח, וזה היה מין תחושה כזאת שאפשר לדבר, זה כבר לא ערפאת, זה אבו מאזן, אנשים אחרים. ובא מישהו ואומר, חרב דמוקלס, עכשיו אנחנו נביא וטרח ונגמר, וזה נגמר לא טוב, לפחות אז, ואני לא רואה שזה הולך להשתפר באופן דרמטי. אולי באמת צריך לחזור לקטע של כן, אפשר וזה, והבודיס ומזרח ירושלים, בא בנט ואומר, לא, לא נדבר על כלום, אין פתרון, אנחנו נמשיך את מה שעשינו עד היום. מה זה יעזור לנו?
קשה מאוד לנסות תמצת את רוחב העירייה הזה, אני אגיד ככה. גם פה נקודת המוצא בשיחה הקרובה בין בנט לביידן, היא נתניהו. הם מכירים את נתניהו ואת המדיניות שלו. נתניהו במידה רבה היה מזוהה עם ישראל, כמו שאמרנו, בערך 2 עשורים האחרונים, והם כמהים לשמוע משהו אחר. בנט יודע את זה, והוא לצערי, אני חושב, אני אומר את זה בזהירות, על סמך כל מה שאפשר לדעת בינתיים, הוא חושב שהוא יצליח סוג של לשתות בהם. במובן הזה שהוא יבוא וינסה למכור להם את מה שנתניהו קרא שלום כלכלי, ומה שהוא עכשיו קורא בהשראת מיכה גודמן, צמצום הסכסוך. הוא ינסה למכור להם איזה סיפור שמתחיל מזה שחבל על הזמן לחשוב בכלל לנהל מסע ומתן, אי אפשר, הוא יגיד לביידן בארבע עיניים, תשמע, יש לי אנשים כמו ליברמן, כמו גדעון סער.
ליברמן מחר, נתניה. ליברמן מחר יוצא מהשטחים, מחר.
בסדר, זה משהו ימכור לביידן, לא?
כן.
נתניהו לוחץ עליי מפה, 6 מנדטים לוחצים עליי משם, לא תהיה לי קואליציה, דרך אגב זה מה שאמרו כמעט כל ראשי הממשלה.
ודאי, ודאי, הקואליציה הורגת אותי.
נשיאים אמריקאים. אז הוא ינסה להגיד לו, שמע, המסע ומתן אי אפשר, אבל מה כן? בוא אני אראה לך. הוא לא יפרוס מפה, אבל הוא יגיד לו, תראה, אני ידע לחבר את כל, לתת להם מה שקראו רצף תחבורתי. ואני אגדיל את מכסת הפועלים שיכנסו גם מעזה וגם מאיוש. ואני אתן להם את השמיים והארץ וכל טובם בהקשרים כביכול לא פוליטיים, לא מדיניים, לא ביטחוניים וכו'. ואני לא יודע מה תהיה התגובה של ביידן על זה. יכול להיות שהוא יהיה מוכן לפחות לאיזשהו זמן to play along, כי אין לו משהו יותר טוב, וכי באמת באמת ביידן לא מעוניין בנושא הפלסטיני. הדבר היחידי שהוא רוצה להערכתי בנושא הזה, זה שאי אפשר יהיה לכתוב עליו אחר כך בספרים ובהספדים, שבתקופתו גבה סופית פתרון שתי המדינות, וחוסלה הרשות הפלסטינית והסכמי אוסלו וכו'. הוא רוצה לשמר את האופציה הזאת. והוא ויועציו ישבו וחשבו מה זה המינימום שנדרש לשימור בכדי שהאופציה לא תרד מהשולחן. ולדעתי פה הם טועים, כיוון שהם בערכת חסר של המקום שבו אנחנו נמצאים ושל הדינמיקות. אפשר לטעון כבר עכשיו שהאופציה הזאת הלכה לאיבוד, אני יכול שעה שלמה להסביר לך למה, ואפשר לטעון שאנחנו דקה לפני, מה שבטוח שאם לא יעשו פעולות מאוד מאוד משמעותיות שמקדמות אותנו באופן משמעותי לכיוון הזה, אז האופציה הזאת באמת תרד מסדר היום. ומה שישאר במקומה, הדיפולט, ברירת המחדל של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, היא כבר לא תהיה שתי מדינות בהסכם, אלא היא תהיה סיטואציה של מדינה אחת, זה לא פתרון, זה לא מצב שהוא בר קיימה, אבל זאת סיטואציה שבמידה רבה שאפשר לטעון שאנחנו כבר נמצאים שם, או שאנחנו אוטוטו שם. והאמריקאים צד אחד יודעים את זה, אבל פה נכנס היופי, בעיני הבתבונן, כן? של, או המהות של המשחק הדיפלומטי, שיודע לשמר איזשהו פער בין מה שכולם יודעים שזאת המציאות, לבין מה שהם אומרים עליה. זה הפער, למשל, שהשאיר את האמריקאים באפגניסטן כל השנים, למרות שהם ידעו שזה כישלון, אבל הם לא יכולו לרשות לעצמם להודות בכישלון. וגם עכשיו, אנחנו בנושא הפלסטיני נמצאים באיזשהו פער כזה, שבו ברור שהמצב הוא לא בר קיימה, אבל כולם בעצם עושים כל מה שהם עושים במטרה לשמר את המצב הזה שהוא לא בר קיימה. והאסטרטגיה לכאורה של בנט היא בדיוק כזאת. את ההתנחלויות הוא רוצה להמשיך, מסע ומתן על סוגיות הליבה הוא כמובן לא רוצה לקדם, חיבור מהותי בין עזה לאיוש, רפורמה ברשות הפלסטינית, בחירות דמוקרטיות של השיטתי, זה הגיים צ'יינג'ר, זה הדבר הגדול שאליו היו צריכים
לקדור. ואז חמאס עלול, כבר ראינו מה קרה בעזה.
אז קודם כל, כמו כל דבר בדברים האלה, מה שקרה בעבר לא אומר שיקרה שוב, ההיסטוריה לא חוזרת על עצמו. שנית, חמאס...
אלא אם כן היא חוזרת כפרסה, אתה יודע.
שנית, חמאס הוא פקטור מאוד משמעותי בזירה הפלסטינית, וכולם יודעים את זה. מי שחושב שאפשר לחסל אותו, להשמיד אותו, לגמור אותו, אין חיה כזאת, ומי שחושב שהוא נמצא רק בעזה, גם שוגי, הוא נמצא גם באיוש.
ברור, בגלל זה אני אומר, אגב, ישראל משמר את החמאס בעזה, צריך גם להגיד את זה.
נכון. בקיצור, ישראל של בנט במובן הזה לא שונה מנתניהו, היא בעצם חותרת
נרמול הסכסוך על יש דמוקרטיה.
שימור לכאורה של סטטוס קוו, שהמשמעות העמוקה שלו היא המשך לשיטתי הידרדרות, לשיטתם ההתקדמות, לכיוון של סיפוח וחיסול מודל אוסלו ופתרון שתי המדינות. האמריקאים יודעים את זה.
כן.
והם לא ירצו לשתף עם זה פעולה, בטח לא באופן גלוי.
אני אגיד לך אבל למה אני חושב ש... זאת אומרת, עלה בדעתי, אני לא, זה לא התחום שאני עוסק בו, אבל כצופה מהצד, אני חושב שבנט בא במצב יחסית נוח להגיד את הדברים האלה, זאת אומרת, בהפוך על הפוך לארצות הברית או לביידן, על רקע היציאה מאפגניסטן, על רקע הנסיגה הרעיונית של ארצות הברית מהרעיון של בוא ננחיל דמוקרטיה בכל פינה בעולם. זאת אומרת, השוטר של העולם, היה לי דיון שנגע בזה בשיחה עם אלון פינקס לפני 10 ימים, הם קצת ירדו מהפנטזיות של משפחת בוש לדורותיה. זאת אומרת, אנחנו לא נבוא ונשים את כל הצבא האמריקאי, את נושאות המטוסים והכל, בשביל שבאיזשהו מקום, בעיראק או באפגניסטן או במזרח התיכון, או איפה שזה לא יהיה, אנחנו מכונן, הדמוקרטיה היא חזות הכל, כמו המסע של אובמה לארצות ערב בתחילת הכהונה שלו, כמו הניסיון של, זאת אומרת, העובדה שלחצו, שאמריקאים לחצו על בחירות בעזה כשידעו שזה עלול להביא אסון. כל הדברים האלה, נראה שאמריקאים קצת נרגעו מהעניין הזה, הם חטפו חזק, ולא בטוח שהם רוצו עכשיו להיכנס לתוך הסיפור הזה. לא, אתם לא מסתדרים. כרגע האינטרס שלנו שם, אתם לא הולכים לפוצץ את העולם בגלל הדבר הזה. בעיה שלכם.
אוקיי, אז קודם כל זה רק צד אחד של המדיניות האמריקאית, ויש צד שני שהוא לא פחות חשוב. הצד השני אומר את הדבר הבא, והוא על רקע הניסיון המצטבר שלהם לא רק במזרח התיכון, אלא גם, sadly, בתוך ארצות הברית. מה שנתפס על ידם בצדק, כאיום החמור ביותר אי פעם על הדמוקרטיה האמריקאית, על עצם קיומה של האומה האמריקאית במובן שכולנו מכירים, שזה שלטונו של טראמפ, וכל מה שהוביל לשישה ביולי ואחריו, והעובדה שיש היום עדיין עשרות אחוזים מהאמריקאים, שהם מחויבים לסוג הזה של חשיבה ופעולה. הדבר הזה מטריד אותם יותר מכל דבר אחר. והמשמעות של זה מבחינתם היא גם כמובן פנימה, אבל היא גם החוצה. והקריאה שלהם של המצב האסטרטגי בעולם אומרת באופן שטחי קצת את הדבר הבא. יש, כמו שבמלחמה הקרה עם ברית המועצות, הייתה לנו את המערכה הגדולה בין העולם המערבי הדמוקרטי לבין העולם המזרחי הקומוניסטי, אנחנו עכשיו באיזה שידור חוזר, כמו שאמרנו קודם, של הדבר הזה, אבל מול סין, סין שהיא לא קומוניסטית במובן המקובל, אבל היא אוטוריטרית, היא סמכותנית, והיא אוספת סביבה גוש של מדינות, שכולל גם את רוסיה, אבל גם הרבה מדינות אחרות באסיה ומעבר לה, שהן שותפות לתפיסת העולם הזאת, הלא דמוקרטית, האנטי דמוקרטית, הסמכותנית, קפיטליסטית במידה...
לא, קפיטליסטית מהצד ההפוך שהגיעה מארצות הברית.
כן, יש לזה כל מיני שמות, מרקנטיליסטית, whatever, אבל יש פה מאבק גדול בין שתי שיטות, וארצות הברית בעצם אומרת, מי לדמוקרטיה אליי? ופה ישראל חייבת כמובן להתייצב בצד האמריקאי של המשוואה, מה שבתקופת נתניהו היא לא יכלה לעשות, היא לא רצתה לעשות והיא לא יכלה לעשות, נתניהו הולך לכיוון ההפוך. עכשיו, מה זה אומר לגבי הסכסוך הישראלי פלסטיני? זה, עם כל הצער שבדבר, התמשכות הסכסוך והליכה לכיוון של מדינה אחת שלא יכולה בהגדרה להיות דמוקרטית, או לא יכולה להיות דמוקרטית ויהודית, נקודה, לא יכולה להיות דמוקרטית, והיא כבר עכשיו ספק דמוקרטית, אם אנחנו מסתכלים על מרחב השליטה הישראלי דה פקטו. הדבר הזה לא יאפשר לישראל להצטרף, to align, עם הברית הזאת החדשה של הדמוקרטיות שארצות הברית מנסה לייצר. ולכן...
יותר מזה, הדמוקרט... לישראל יש קשרים מאוד מאוד אדוקים עם הסינים, שאמריקאים מאוד לא אוהבים.
נכון, זה סיפור בפני עצמו, אבל כן. זה, בוא נאמר, גם לגרמניה וצרפת ובריטניה יש קשרים עם הסינים.
חברה
יש,
טובה.
יש לבל מסוים של קשרים עם הסינים שארצות הברית לא יכולה ולא לא תנסה גם לעצור. זה סיפור באמת בפני עצמו, אבל הפואנטה היא פה, וזה בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ישראל כרגע מנסה להחזיק את המקל בשני קצותיו. כבר הרבה מאוד שנים, אבל זה הולך ונהיה יותר קשה. מצד אחד אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, מצד שני אנחנו הכיבוש היחיד במזרח התיכון ובעולם.
זה מדהים, זאת אומרת, אין עוד דוגמה היום של occupied territories ברמה הזאת בשום פינה בעולם. אולי באיזשהו מקומות באפריקה,
איך היינו, אנחנו עכשיו כדיפלומט ותיק לשעבר, איך היינו עוקפים את המכשלה הזאת, תמיד היינו אומרים, בסדר, אנחנו בעד שלום, אנחנו בעד שתי מדינות, הצד השני לא רוצה, אבל בנט לא אומר את זה, הוא אומר הפוך, כמו שציינת בצדק, אני לא הולך לנהל מסע ומתן, לא יהיה פתרון לסכסוך בתקופתי. עכשיו, האם ביידן ישפד אותו על קרני הדילמה הזאת? יש מצב שבארבע עיניים הוא ינסה לומר לו משהו בכיוון הזה ולהגיד לו, חביבי, סן, כמו שאומרים, כן? במקרה הזה זה
כבר שלושים שנה.
כן. בוא, תלך הביתה, תעשה קצת שיעורי בית, ואם אתה רוצה לחזור אליי, אז תחזור עם איזה משהו קצת יותר רציני מאשר צמצום הסכסוך. כי אם ישראל רוצה להמשיך להיות דמוקרטיה ולהיות חלק מהמחנה האמריקאי שאנחנו מגבשים, היא צריכה להשיל מעליה את המשקל העודף הזה שנקרא הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
כן, טוב, זה לא... אני לא חושב שיש איזה סוף אופטימי שאני יכול לזהות מכל השיחה הזאת פה. אולי דווקא בקטע האיראני יותר מאשר בקטע המקומי שלנו, כי בקטע האיראני פשוט יותר מדי שחקנים, יותר מדי חזקים, בכל פינה בעולם, כן היו רוצים להגיע לאיזשהו נרמול כלשהו, ופה אני לא בטוח שאנחנו מעניינים כל כך הרבה. כן, אמרת, ביידן חשוב לו, והמדינות החוץ אמריקאית, והדמוקרטיה והכל, אבל בסוף בסוף אנחנו באמת גרגר, זאת אומרת, ואנחנו הרבה פחות חשובים ממה שהיינו פעם, בוודאי פחות חשובים ממה שאנחנו היינו רוצים לחשוב שאנחנו.
זה נכון, אבל שוב, דווקא אני כן רוצה לסייג, ואולי להכניס פה איזה נימה שיש בה אופטימיות. תראה, ככל שמסביבנו יש קריסה של מדינות, סוריה קורסת, לבנון קורסת, מצרים היא מדינה שאין לה שום עתיד כלכלי נראה לעין וכו' וכו'. וגם על רקע כל מה שקרה בשנים האחרונות, גם עם הקורונה, גם עם תעשיית ההייטק הישראלית וכו'. כלומר, הסיפור הזה של הסטארט-אפ ניישן וההצלחות של ישראל ושל ישראלים בכל מיני זירות בעולם, בתחומים של טכנולוגיה, אפילו גם בתחומים של תרבות, בתחומים של ספורט, כמו שאנחנו רואים, זה לא דבר שהוא זניח. ישראל כן על איזשהו ציר של התפתחות שהוא מרשים ומשמעותי וחיובי, ויש לנו הרבה מאוד מה להציע לעולם. והממשלה הזאת הייתה יכולה, היא עדיין יכולה, לצערי היא מראה סימנים שהיא לא הולכת לממש את הפוטנציאל הזה, אבל הפוטנציאל הזה קיים. היא הייתה יכולה באמת לפתוח דף חדש בהרבה מאוד מובנים, ולפנות לעולם עם הצעות ערך מאוד מאוד משמעותיות, בעולמות למשל של סיוע חוץ, בעולמות של אפילו סיוע בתחום הקורונה, זה שאנחנו...
או, זה מה שרציתי להגיד, אנחנו... שוב, אתה יודע, בשפת המתנגדים, אנחנו שדה הניסוי הגדול בהיסטוריה אולי של תופעה רפואית מגפתית ייחודית. אני לא רואה שלוקחים את זה, מנסים, אף אחד לא מנסה למנף את זה באמת.
כי אנחנו מאוד עסוקים בעצמנו, וכי יש לנו איזה DNA שהוא בסופו של דבר יותר הסתגרותי מאשר חלוקתי.
אבל זה בדיוק הדברים. תחום המושב שלנו.
אבל פה באמת גם יש פער דורי בתוך ישראל, והדור הצעיר הישראלי הוא כן, לפחות חלקו, יותר קשוב לדברים האלה, יותר מעורה בעולמות האלה בעולם. יש הרבה מאוד ישראלים בתפקידי מפתח בכל מיני מקומות, במדינות חשובות, בארגונים חשובים וכו'. קיצור, לא הכל רע, וכן יש דברים שישראל יכולה להציע לעולם, בצורה יזומה ומשמעותית יותר ממה שהיא עושה עד עכשיו. וזה במקביל לטיפול בבעיות השורש שלנו, שמגענו רק בחלקם, יש לנו בעיות שורש, כל נושא גיוס החרדים למשל, מה שקורה עכשיו זה
לא נוכל להכיל הכל, יש לי גם כמובן, כמו כל דבר יש לי דעות על זה, ועל עוד אלה דברים אחרים, אבל אני יודע, אמרת לי קודם שזה יום עמוס מבחינתך, וגם המליצו לי לחתוך את השיחות שלי, איפשהו סביב השעה או קצת פחות, אז נדמה לי שאנחנו קצת פחות, וזה היה מאוד מאוד משכיל ומעניין, ואני מקווה שגם בוושינגטון כשיקומו, זה עוד איזה שעתיים שלוש, ישר יתחברו לפודקאסט שלי ויקשיבו לכל מה שהיה לך להגיד, אין לי ספק שזה מה שיקרה, זה ברור לגמרי, אנחנו חשובים. בכל אופן, ערן, תודה, תודה שפינית את הזמן שלך לשיחה הזאת, ואני כבר אומר לך ש... בגלל שהייתה מוצלחת בעיניי, אז זאת לא תהיה הפעם האחרונה.
בסדר.
בתקווה שבאמת הביקור הזה יהיה מוצלח, ושיחזרו בשלום, ואנחנו עוד נתראה. אז תודה בינתיים, ולהתראות.
תודה רבה, ולהתראות.
ביי ביי.